שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור ואיתנו מאיה שוצמן מטרסו, יועצת ארגונית, מנחת קבוצות בחירה, מתמחה בשילוב מיינדפולנס בארגונים ומאמנת בשיטת סאטיה. והיום נתמקד יחד במיינדפולנס ככלי ניהולי ועוצמתי. שלום מאיה יקרה, ברוכה הבאה.
שלום את חן, אני מאוד מתרגשת להיות כאן, אני מרגישה שאני זכיתי.
איזה כיף, אני מרגישה שזכיתי בך, כמה חיזורים.
לא, 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 לא. אני רוצה להודות לך דבר ראשון על הנחישות וההתמדה, שתי איכויות שמאפיינות אותך תמיד, אבל במיוחד בהתעקשות להביא את הדבר הזה שנקרא מיינדפולנס כאן לתוך הפודקאסט שלך. אני הרווחתי וגם אני זוכה לבלות איתך.
גם אני ממש, והמאזינים והמאזינות שלנו תכף ינו גם הם, ואני ממש שמחה שאת פה. בואי נתחיל מהבסיס, כמו שאני תמיד אוהבת, בהתאם לחוקי הפורמט. מה זה בעצם מיינדפולנס? איך זה בכלל רלוונטי לחיים האישיים והתעסוקתיים שלנו?
מיינדפולנס זה תהליך שבו אנחנו מפנים את הקשב שלנו בצורה מכוונת על ידי תרגול למה שקורה בכאן ועכשיו. בלי שאנחנו מבקרים את עצמנו בצורה חומלת וללא ביקורת, התודעה שלנו, המוח שלנו, בכל רגע נתון, פזור, את יושבת מולי פה, את מהנהנת, נורא כיף לנו, החדר מדהים, אבל כל אחת מאיתנו נמצאת בעוד 20,000 מקומות אחרים.
ממש.
הדברים של הבוקר, הדברים של אחר כך, משימות. את עכשיו מסתכלת, אומרת איך יצא כבר הפודקאסט בעריכה, אני אומרת איך אני נשמע. כאילו כל אחת מאיתנו נמצאת בהמון מקומות. עכשיו, התהליך הזה של נדידת התודעה שלנו, הוא בעצם תהליך שבו אנחנו מפוזרים. הפיזור הזה גורם לנו להרבה סבל. יש הרבה מחקרים שמראים שה-wandering mind הזה גורם לנו לסבל, כי אנחנו לא מצליחים להיות נוכחים במה שקורה לנו עכשיו. אנחנו כל כך נהנות פה, אבל אנחנו לא פה. אז מה שעושה התרגול הזה שנקרא מיינדפולנס, זה לעזור לנו לחזור למה שקורה כאן, עכשיו, בחדר, ובעצם להיות מסוגלים לעשות בחירות יותר חכמות עם מה שקיים. לא would've, should've, could've, אלא זאת המציאות שלנו. בוא נראה מה אנחנו יכולות לעשות איתה.
מדהים.
למיינדפולנס יש המון יתרונות. החל מכל התחומים של בריאות הנפש, הפחתת מתחים, הפחתת חרדה, אבל זה לא רק זה, גם בחיים היומיומיים שלנו, בחיים שהם חיים מקצועיים שלנו, המיינדפולנס עוזר לנו מאוד. ברגע שאנחנו מצליחים יותר להיות ממוקדים, יותר נוכחים, לא להתווכח עם המציאות, אלא ללמוד להתבונן בה, ומתוך זה לעשות את הבחירות שלנו, זה מוציא את המסך הזה של הרעשים, זה מאפשר לנו להתמקד. הרבה פעמים אני קוראת לזה לייצר אי של שקט בתוך אי שקט.
וואו, קניתי. אז אנחנו,
שלך.
אז אנחנו מתרגלות?
כן, יש לי בשורה טובה. צריך לתרגל במינימום רק 5 דקות ביום. ואנחנו מתרגלות דרך סוג של מדיטציה, שנקראת מדיטציית מיינדפולנס, שהבייסיק נקרא תשומת לב לנשימה. כל מה שאת צריכה לעשות זה לשים לב לנשימה שלך. אנחנו מתחילות בקרקוע. למה אנחנו מקפידים על זה? בעקרון את יכולה לשבת איך שאת רוצה, אפילו לשכב על הרצפה. אבל הסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שיש איזשהו alignment, איזושהי תאימות, בין הגוף שלנו לבין התודעה. וזה כבר יעזור לתודעה שלנו להיות יותר נוכח. אז שתינו הורדנו רגליים לרצפה, אנחנו מוצאות איזושהי ישיבה שהיא נוחה לנו, אז הרגליים שתינו על הרצפה, את הידיים אפשר להניח על הברכיים או בכל דרך שנוחה לנו, את העיניים אנחנו נניח באיזושהי זווית של 45 מעלות על הרצפה או השולחן לפנינו. במיינדפולנס אנחנו מתרגלות בעיניים שהן עיניים חצי פקוחות. כי אנחנו בעצם מלמדות את עצמנו לא להתנתק מהמציאות. אז אנחנו נמצא איזושהי נקודה כזאת שנוח לנו להניח עליה את העיניים, וניתן להם ממש ככה לצאת מפוקוס, לנוח, העיניים שלנו עובדות המון, ולאט לאט אנחנו נתחיל להפנות את תשומת הלב שלנו לנשימה. אז אנחנו מזהות את המקום שבו האוויר נכנס דרך הנחיריים שלנו, לשאוף דרך האף ולנשוף דרך הפה. אנחנו נתאמן עכשיו ב-one tasking. במקום multitasking, אנחנו רק שואפות ורק נושפות. ואם אנחנו שמות לב שהמחשבות שלנו כבר נעו, אז מאוד בעדינות, בלי כעס, בלי אשמה, אנחנו פשוט מחזירות אותן. שוב, רק שאיפה ורק נשיפה. אנחנו יכולות לעקוב אחרי המסע של האוויר. את שם הלב, שבית החזה עולה, שהבטן מתמלאת ומתרוקנת. ואין לנו שום דבר מיוחד לעשות, חוץ מלשים לב לנשימות. בואי ניקח עוד שתי שאיפות כאלה. מה שאני מבקשת ממך לעשות עכשיו, זה שהנשיפה שלך תהיה קצת יותר ארוכה מהשאיפה. ככה אנחנו גם מפעילות את המערכת שעוזרת לנו להירגע, ולאט לאט נחזיר את תשומת הלב שלנו לחדר. נתחיל להניע קצת את אצבעות הידיים, ונחזור לחדר שלנו. זה היה תרגול מאוד קצר, תרגול הכי בסיסי של תשומת לב לנשימה. אפשר לעשות אותו בכל מקום, בכל שלב. אפשר לעשות אותו אפילו יותר קצר, אם את נכנסת לישיבה, את רוצה לאסוף את עצמך. בואי ספרי לי למה שמת לב.
בהתחלה התנתקתי, באיזשהו שלב נדדתי. הייתי במחשבות של הכינוח שאני צריכה להכין ליום שישי. פתאום הרגשתי את הגוף שלי נע, והרגשתי את הנשימות דרך הידיים בבטן. ממש חוויתי פתאום את הנשימה.
נכון, יכולתי לראות את זה.
כן.
את הידיים שכנועות ושאת ערה לזה.
ממש.
עשי את זה כל התרגול, בסדר? זה ממש כל התורה על רגל אחת, מה שקרה כאן בחדר. את כבר תרגלת, את כבר שמת לב. עכשיו, החיבור הזה, לא משנה כמה זמן תקדישי לו, כבר עוזר לנו לאמן את התודעה שלנו. להיות יותר נוכחת. ואם אנחנו עושים אותו בצורה שיטתית, אז בפעם הבאה תחזור יותר מהר, בחלק יותר ניכר מהזמן שלהם. לא צריך אותי, לא צריך אפילו מורה או מתרגל, יש גם אפליקציות. למוח שם יש תכונה מדהימה, שנקראת נוירופלסטיות. בסדר, אפשר לעצב את המוח עד היום האחרון, ובעצם להקנות לעצמנו התנהגויות חדשות. אני עובדת עם מלא מנהלים ומנהלות, את מכירה את זה מצוין, ככה אני. You don't teach all the dog new tricks, right? לא, אפשר.
אגב, אני חייבת לשתף באופן אישי שהייתה תקופה שהייתי לפני אירוע מאוד משמעותי, שהיה מלווה בסטרס מאוד גדול, ואני זוכרת עצמי יושבת בחנייה, מגיעה 45 דקות לפני הזמן, ושמה את הסרטון ביוטיוב שעובר איתך על נשימות בכל הגוף, במשך 5 דקות. ואני זוכרת את היציאה שלי מהחנייה, יצאתי בן אדם אחר לגמרי, והגעתי אחרי יום מטורף, פקקים, נסיעות והכל, נכנסתי אחרת לגמרי לבניין.
בעיניי, אם יש משהו לקחת מהפודקאסט הזה, זה את זה. תחשבי שאם מנהל, מנהלת, שנייה לפני שהם עולים לזום הבא, אפילו ייקחו את הנשימה הזאת, יאספו את עצמם. איזה איכות שונה יש לפגישה הזאת?
ממש.
אותו מנהל או מנהלת כשהיא נכנסת לישיבה, כשהיא מגיעה או כשאת נכנסת לאירוע שלך, איך זה משפיע על ההתנהלות של כל מה שקורה מסביב? זה משהו אחר. הסביבה היא פחות רעילה. אנשים מרגישים יותר נוכחים. הביטחון הפסיכולוגי בחדר עולה.
ואני חושבת שבאמת את אחת הטעויות הנפוצות לגבי תרגול מיינדפולנס, זה שהוא מוכוון להתנתקות רגשית, ומאוד אהבתי בתרגול שהשארת אותי נוכחת בתוך הסיטואציה. עכשיו אני חושבת שבאמת באמצעות המיינדפולנס וההתבוננות בכל קשת הרגשות שלנו, באותו רגע אנחנו יכולים באמת להתמודד איתם בצורה הרבה יותר אפקטיבית, כדי שלא ינהלו לנו את החיים, וגם על היחסים שלנו בחיים היומיומיים שלנו וגם על העבודה שלנו.
ויקטור פרנקל אומר שחופש נע במרחק שבין גירוי לתגובה. אז זה בדיוק מה שאת תיארת עכשיו. בין הרגע הזה שבו קורה לנו משהו בחיים, לבין התגובה שלנו, אם אנחנו יכולות לעשות איזשהו באפר בין הגירוי הזה לבין התגובות האוטומטיות שלנו, זה נותן לנו את החופש. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בתוך התרגול הזה. לומדים להסתכל על הדברים כפי שהם, ואז לבחור.
שזה הכי חשוב, שהבחירה היא בסופו של דבר נכונה עבורנו. אז בואי רגע נצלול עוד קצת. איך מיינדפולנס יכול לעזור לנו כמנהלים ומנהלות? בטח בסביבה של לחץ ומתח. את יודעת, אני מתארת לעצמי שהמנהלים ומנהלות ששומעים אותנו עכשיו אומרים, כאילו, אתם חמודות, ויש כחלקם שעדיין צינים וחלקם גם התחברו. אבל בתוך היום, יום הטרפת, הטרללת שכולנו מצויים בה והסטרס, איך מנהלים ומנהלות יכולים באמת ככה לעזר בתוך הסביבה הזאת, כאילו שלפעמים היא גם נוטה להיות רעילה, ואיך אנחנו יכולים להיות יותר בפרזנט, נוכחים, קשובים, אמפתיים?
אני עובדת עם המון חברות, מנהלות ומנהלים, אני לא מקנה בהם, אני תמיד אומרת את זה. גם אני כשאני מנהלת פרויקטים או אנשים, כמות האחריות שמונחת על הכתפיים שלהם, היא אינסופית, וכולם חייבים להיות cutting edge, וכולם חייבים להיות מוצלחים, והתחרות היא מטורפת. אז א', מיינדפולנס יכול לעזור לניהול רגשי יותר טוב. הדבר השני, זה יכול מאוד מאוד לעזור באיכות הניהול. כשאנחנו יותר מיינדפול, אנחנו יותר מכווננים ליצירת קשר בין אישי, שהוא אותנטי והוא מיטיב. אז אנחנו יכולים יותר בקלות לייצר אמון, שזה ממש הדבק שמאפשר לנו אחר כך גם להניע אנשים בתוך נסיבות קשות. הדבר השני, קצת ממה שתרגלנו, זה להפחית שיפוטיות. דיברת סביבה רעילה. כמה שיפוטיות יש במקום העבודה. גם שיפוט עצמי אינסופי של אנשים שרוצים נורא להצליח, אבל גם מיליון פעמים ביום אני נמדד אל מול מישהו אחר. ברגע שאנחנו יכולים להפחית את השיפוט, טוב, לא טוב, נכון, לא נכון, זה לא מוריד לנו את הסטנדרטים, אלא זה מאפשר לנו להגיד, אוקיי, זה מה שיצרנו עד עכשיו, אוקיי, זה התוצר הכי טוב שיש לנו ברגע הזה, בוא נעבוד איתו, ואחר כך נראה מה אנחנו יכולים לשנות. זה מאפשר מקום ליצירתיות.
וואי, זה state of mind אחר לגמרי.
זה מאפשר לאנשים להיות במיטבם. ועוד דבר, זה משהו שאנחנו קוראים לו beginner's mind, זה שלכל סיטואציה שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו יכולים לראות אותו בפעם הראשונה. תחשבי שאת או אני נכנסות לשיחה עם נועץ או נועצת, ומתפעלים מהם או רואים אותם או ערים אליהם, כמו בפעם הראשונה שהתחלנו לעבוד איתם.
זה מדהים.
כן, והלוואי וגם הם התפעלו מאיתנו כל כך.
שכשאת נכנסת זה ערב טוב קיסריה, זה מטורף.
נכון, בוקר טוב לך. אבל ה-beginner's mind הזה, הוא מאפשר לנו להסתכל על בעיות או סיטואציות שהרבה פעמים אנחנו מרגישים תקועים בהן בפרספקטיבה אחרת. ואז אנחנו יכולים גם לפתור אותה.
לקראת הפגישה שלנו, קראתי כמה מאמרים, אבל מאמר שממש תפס אותי, ואני אצרף אותו כמו תמיד בתקציר, כשהתייחס לתרגול של מיינדפולנס כצוות, ולא רק כיחידים. והנחת היסוד הייתה שם, היא שהתרבות של צוות תנצח שוב ושוב את תרגול המיינדפולנס של רוב האנשים, ולכן זה לא מספיק שאנשים יבנו רק את היכולת שלהם לביסות הרגשי, אם הם עובדים בצוות שהוא רעיל. עכשיו, מה שמעניין זה שהרעיון הזה להפוך את הצוות למודע יותר באופן קולקטיבי, אם זה למטרות שלו, למשימות שלו, לתפקידים שלו, לדינמיקה, אפילו למבנים של הצוות, כתוצאה מזה שהצוות שם לב באופן קבוע לגורמים השונים, באופן גלוי וללא שיפוט. ואני חושבת שמה שיפה היה לראות במאמר הזה שהוא בצ'קליסט שלו שלקחתי ממנו שהוא הסביר, שיש לזה גם כמה רבדים שאת הזכרת אותם, ברמת הפרט, והם ממש רלוונטיים גם ברמת הצוות, אז דבר ראשון באמת זה היכולת של הקבלה. היכולת לקבל דברים כמו שהם בתוך הצוות, ועם הרבה חמלה, גם לעצמנו וגם לאחרים, פחות אשמות, פחות מה היה אם.
בליין גיים.
ממש, הבליין גיים, ומה היה אם, what if, איזה מדהים זה שאתה פתאום מוריד את החוויה הזאת. והדבר השני שלקחתי משם, זה ההיבט של החקירה. היכולת לבוא ולהיות סקרן לגבי חברי הצוות, לגבי הדינמיקה, לגבי התרבות והתנאים בארגון. למשל, סתם דוגמה, לקחת זמן בפגישות של צוות, ולא רק לדון על משימות, אלא גם להתבונן באיך אנחנו עושים את הפעולות עצמן בצוות. עכשיו, זה ממש להיות בפרזנט.
ממש. כשחלקתי איתי את המאמר הזה, אז זה גרם לי לחשוב על מיליון דברים. זה מפגיש שני ענקים משמעותיים. אחד זה התודעה שלנו, והדבר השני זה תרבות. עכשיו, להשפיע על תרבות ארגונית זה לפודקאסט אחר, אבל מה שמאוד מאוד יפה, ואני אוהבת במה שאמרת, זה כן, אנחנו עובדים הרבה פעמים עם צוותים, התודעה המשותפת וההתנהלות המשותפת. זה לא רק איך אני בניהול רגשי, איך אני מודע, איך אני רפלקטינג על האוטומטים שלי, אלא איך אנחנו יכולים להרוויח מזה שכולנו מסתכלים בצורה שהיא לא שיפוטית. ברגע שכולנו לוקחים אחריות על זה, ממקום שהוא מקום מיטיב, זה המקום שבו דברים גדולים יכולים לקרות.
אז באמת רוב הדברים שהזכרנו כאן משלבים עקרונות של מיינדפולנס כלפי חוץ, כלפי עצמנו, מול הארגון ומול אחרים. מה לגבי שימוש במיינדפולנס בכל ההיבט פנימה, לניהול הרגשי שלנו? איפה זה פוגש אותנו? כמנהלים, כמנהלות, כבני אדם?
מיינדפולנס הוא כלי זמין עבורנו להיות מסוגלים לשים לב למה שקורה איתנו. כמה פעמים במהלך פגישה, ישיבה, כשאני מתחילה להיות מופעלת רגשית, לי לדוגמה יש איזשהו סימן, אני יודעת שכשמתחילה לקפוץ לי הברך, משהו קורה לי. ברגע שאני שמה לב לזה, אני יכולה לבחור מה לעשות, נכון? אני כבר יודעת שקורה לי משהו, ואז אני יכולה להכניס כאן נשימה, ולא להתפרץ. אז זה עוזר לי לנהל את עצמי יותר טוב. עכשיו, עוד משהו שמיינדפולנס עוזר, זה להפחית את רמות החרדה. ברגע שאנחנו שמים לב לנשימה, הנשימה היא נשימה סדירה. אנחנו מקרקעים את עצמנו, מה שעשינו קודם עם הרגליים. אנחנו בעצם מפסיקים את הסחרור הזה שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו עוצרים.
בהקשר של ניהול רגשי, אני חושבת שרק אפילו לדבר על מה שאתה מרגיש, או לשים את החוויה בלי להיות קשה עם עצמך, ללמה אני מרגיש ככה, אני חושבת שזה יכול באמת לעשות איזשהו הבדל אדיר בחוויה, בהוויה, וכמובן, כמו שאמרת, לעצור ולנשום תוך כדי זה, אני לקחתי כל כך את האמירה שלך לפני זום או לפני פגישה, רק לקחת נשימה עמוקה רגע ולעשות פאוזה על מה שהיה עד עכשיו ולהתחיל מחדש, אני חושבת שבאמת זה הדבר הכי פשוט שיש, וככל שיש יותר רעש, ככה הוא יותר נחוץ. בואי רגע נדבר שוב ונחזור לארגונים. כיצד יכולים באמת ארגונים לשלב ביעילות מיינדפולנס בתרבות מקום העבודה שלהם?
Mindfulness has been around, אבל הוא לקח לו זמן לנדוד לתוך המיינסטרים הארגוני. אבל היום הוא לגמרי שם, ולא רק בחברות גדולות כמו גוגל, לינקדין, שיש להם ממש אקדמיות לדבר הזה. אני נתקלת בארגונים מכל הקצוות. אז א', זה מדהים שזה הפך להיות כזה משמעותי. דרך אגב, זה לא רק לשלב את זה בתרבות, זה גם לשלב את זה ברוטינות הארגוניות, בהרגלים, במה אנחנו בוחרים לעשות, בדרך שאנחנו מעריכים אנשים, לדוגמה, בדרך שאנחנו מגייסים אנשים, בפיתוחי מנהלים שלנו. אני יכולה לחשוב על כמה דרכים שאפשר לשלב את זה. אחד, אולי הכי קל, זה כל הנושא של קורסים וסדנאות, להביא הרצאות שהן הרצאות היכרות עם העולם הזה, שאחריהן אנחנו הרבה פעמים גם רואים שיש איזושהי בקשה לתרגול עקבי, אוקיי? פעם בשבוע, פעם בשבועיים, שאנשים מכל קצוות הארגון נכנסים לזה, וזה מייצר ביניהם שפה משותפת. הוא עושה משהו מטורף לדיאלוג בתוך הארגון, לתקשורת, שתקשורת זה המוליך העצבי של הארגון, נקרא לזה ככה. מה שעוד אפשר לעשות זה לשלב את זה בכל הכשרות של מנהלים, ולהכניס את זה לתוך תהליכי קבלת ההחלטות הארגוניים, אפילו לתהליכים אסטרטגיים. כשאנחנו ניגשים הרי הרבה פעמים לתהליך אסטרטגי, אנחנו קובעים לעצמנו קורדינטות. ככה זה נראה, ככה התנהג השוק, זאת התחרות. ברגע שאנחנו מוכנים להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר נכוחה, ולא לכפות על השוק את ההיגיון שלנו, אפשר להגיע לעוד רעיונות, אפשר להגיע לעוד כיווני התפתחות, אפשר להגיע למלא שיתופי פעולה. אז זאת עוד דרך לעשות את זה.
אני חושבת ש...
The sky is the limit קצת.
לגמרי, זה פשוט לקחת את הפלטפורמה שאתה מתחבר אליה ביותר, ופשוט ליישם אותה. וגם לתת איזושהי דוגמה אישית כמנהל ומנהלת, אם אתה עושה את זה בעצמך.
סופר קריטי, ואני מכירה את זה בלא מעט חברות, שהמנהלים או המנהלות הגיעו לזה באופן עצמאי, ואז התחילו להטמיע את זה בתוך ההתנהלות הארגונית. עכשיו, זה לא פשוט, אוקיי? שלא ייראה כאן שהכל rainbows and butterfly. זה תרגול, כמו כל תרגול אחר. וארגונים הם דבר מורכב, ואנשים הם דבר מורכב. ככל שאנחנו מנגישים את זה יותר, ככל שזאת השפה היותר דומיננטית בארגון, ככל שזה נכנס לתוך המנגנונים התרבותיים שלנו, ככה. אנחנו יכולים להשפיע על הנוכחות הארגונית.
ואם אנחנו ככה לקראת סיום, איזה עצה יש לך?
לא רוצה לסיים, אני רוצה לשאול פה.
את מוזמנת. איזה עצה יש לך למי שמוצא את זה מאתגר, באמת לשלב את המיינדפולנס? נגענו בזה ככה לאורך השיחה שלנו, בשגרה היומיומית שלו, הלוחות הזמנים, הסחות הדעת, כל העומס שאנחנו חיים.
ההמלצה הראשונית, הכי קלה, תמצאו איזה משהו שאתם עושים ממילא. בתקווה מצחצחים שיניים לפחות פעמיים ביום, בסדר? או שוטפים ידיים, או מכינים קפה. זה איזושהי רוטינה שכבר יש לנו, נכון? עכשיו, איך אנחנו ניגשים אליה? ככה בזריזות, מצחצחים, מכינים, הולכים. קחי את הדבר הזה, שהוא הכי סטנדרטי בחיים שלך, ואותו תעשי בתשומת לב. את תשימי את הקפה, תשימי לב איזה כפית לקחת, איזה כוס לקחת. כשאת מצחצחת שיניים, תשימי את המשחה, תצחצחי יותר לאט, יותר תשימי לב לאן זה מגיע, זה נשמע מצחיק. אבל זה כבר תרגול של תשומת לב למשהו שעד עכשיו בכלל לא היה קיים בתודעה שלנו. ועל ידי זה אנחנו כבר מתמקדים. אז קחו רוטינות יומיומיות ותעשו אותם יותר בתשומת לב.
זה ממש כמו האופציה להסריט סרט באייפון בהילוך איתי.
נכון.
אז זה ממש ככה, זה מה שחשבתי, כשאת רואה את הקפיצה פתאום של ילדים בסלואו מושן. זה בדיוק ככה.
זה נכון, זה להאט את הקצב הטבעי של הדברים, כדי לתת להם להיות נוכחים, כי הרי איך אנחנו מריצים את החיים שלנו בדרך כלל, במהירות כפולה.
ובאוטומטי.
בדיוק.
אוטומטים כל הזמן.
אז זה דבר אחד. דבר שני, תמצאי עוגן. כמו שיש קפוצת ריצה, צריך למצוא איזשהו עוגן. מי מאיתנו שיכול להגן את עצמו לאפליקציה טובה, ששולחת לו פוש נוטיפיקיישן. דרך אגב, לא ממליצה על פוש נוטיפיקיישן, זה לא טוב למיינדפולנס.
זה גורם להמון סטרס.
המון סטרס. אבל יש אנשים שיכולים לתרגל טוב עם אפליקציות. ויש הרבה קבוצות שמתרגלות. כל מי שמקשיב לזה יכול לפנות אליי, אני אפנה אתכם לקבוצות כאלה שמתרגלות, יש בכל הארץ, יש קהילה מאוד מאוד ענפה, יש גם בחול, יש גם בווירטואל, יש הכל.
טורף.
רק צריך לבחור, ולהביא את זה לארגונים.
תשכנת.
אז יאללה, בוא אז נעשה עם זה משהו.
אני מבטיחה, ואני רוצה להגיד לך, מה זה תודה, מאיה, על השיחה הקשובה הזאת שלנו. הרגשתי, מה זה בנוכחות? הייתי בהתחלה בסטרס להיות נוכחת, ואחרי זה זה פשוט בא לי בפלואו כל כך טוב. כיתת, זאת שיחה שהיא מאוד שונה מהשיחות הרגילות, כי היא שופחת כאן אור על שריר נוסף בסקילס שלנו שאנחנו צריכים לאמץ, ואני רק מרגישה שממש שכנעת אותי.
אני מרגישה שאני מתרגשת. אני מסתכלת עלייך מתרגשת, ואני מתרגשת מחדש. אני שמחה שהצלחנו להביא את הנושא הזה. אני מתעסקת הרבה בנושא של מנהיגות קשובה ומנהיגות של נשים, ואת משהו. יכולת שלך לקחת נושאים שהם נושאים מורכבים, להפוך אותם לחלקים ולהנגיש אותם, להפוך אותם לפודקאסט שאפשר להקשיב אליו בכל מקום, בכל זמן, ולעשות את זה גם במלא חן, גם במלא מקצועיות, וגם את ממשיכה כל הזמן בדרך שלך, וחותרת לעשות יותר טוב לסביבה שלך, ואני מאוד מעריכה את זה, ומתרגשת שהבאת אותי לפה.
וואו.
רציתי להתחיל עם זה, אבל גם...
וואו, תודה רבה רבה, מאיה, על המילים החמות.
תודה לה, שיהיה לנו טוב.
שיהיה לנו טוב. תודה רבה, מאיה יקרה, ואנחנו עוד ניפגש, אני יודעת את זה. תודה.